הרדיו הבינתחומי 106.2 FM חדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית עם אלעד אוזן.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו כאן בחדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. היום אני אקח אתכם למסע בעולמו של ריכרד שטראוס דרך שתי יצירות שהוא כתב. ריכרד שטראוס היה אחד בעצם מגדולי המוזיקה במאה ה-20, בעת החדשה אפילו לדעתי, וההשפעה שלו על המוזיקה הייתה הרבה הרבה יותר גדולה מרק בשל העובדה שהוא כתב מוזיקה נפלאה. הוא בעצם, אפשר לומר בהרבה מובנים, הוא גם ראה את עצמו ככזה, משהו הוא כתב בעצם, הוא אחד מהמפתחים הגדולים של הפואמה הסימפונית, בעצם איזושהי, אנחנו קצת נדבר על זה, סוג של אופרה בלי מילים. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו סיפור שמסופר ב... צורה סימפונית, באמצעות כתיבה סימפונית. כלי הנגינה עצמם מתארים את הסיפור, את הדמויות. וזו אחת מההשפעות הגדולות שלו, ואנחנו גם בעצם דרך יצירות מהסוג הזה, אנחנו ננסה להבין קצת יותר טוב את עולמו. מעבר לזה, ריכרד שטראוס היה בכלל, היה אחד מגדולי הכתיבה הסימפונית. ובאיזשהו מובן התרומה הזו היא דרכה, בעצם דרכה, דרך הכתיבה הסימפונית, הוא פיתח את עולם המוזיקה בכלל, וזה בא לידי ביטוי גם ביכולות התזמור המאוד מאוד ייחודיות שהוא פיתח ושהשפיעו על המון 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 מלחינים לאחר מכן. באופן כללי, כן, השטראוס למד והושפע ממה שנקרא, תקראו לזה, הזרם של מוזיקת העתיד, הקטור ברליוז, ליסט, ריכרד וגנר, מן הסתם. אבל באותו זמן שבו שטראוס מכיר את המוזיקה הזו, הוא אחד מהמעריצים הגדולים של הזרם הקלאסי דווקא, מוצרט. ולכן שטראוס יש לו קו התפתחות מאוד מאוד ייחודי של המוזיקה. ואנחנו פותחים ביצירה הראשונה, שהיא בעצם נקראת, זה אופוס 74 של שטראוס, Symphonic Studies in the Form of Passacaglia for Piano, ליד שמאל, and Orchestra. Thank you.
Thank you. Thank you. בינתחומי 106.2 FM.
ריכרד שטראוס, איזה יופי. כאן בעצם ביצירה הזו בהרבה מאוד מובנים בא לידי ביטוי גם הכתיבה שאנחנו פחות התעסקנו כאן בתוכנית, הכתיבה של שטראוס לפסנתר והעבודה הסימפונית. בעצם שטראוס הוא היה אחד מבין מהאנשים שטופחו על ידי הנס פון בילוב. בעצמו היה ידידו של ריכרד וגנר, מעריצו. היה להם שם גם סיפור בכלל לא נחמד, כאשר וגנר פיתה את רעייתו של הנס פון בילוב, שהחליט לסלוח לו בזכות הערכתו את גדולתו כמלחין. כמו שאתם הצלחתם להבחין, לקרן ביצירה הזו יש לה תפקיד חשוב. ריכרד שטראוס היה בנו של נגן קרן בתזמורת החצר המלכותית של בוואריה. אבא שלו היה גם פרופסור למוזיקה. שטראוס השתמש בהרבה מאוד קרן ביצירותיו. בעצם ביצירה הזו הייתי רוצה אולי לומר מספר מילים בעצם על, על, על הקריירה של, של שטראוס כמלחין. בתחילת הדרך הוא היה, הוא בתחילת הדרך אנחנו מדברים ככה על שנות ה-80 של, של המאה ה-19, מלחין בעיקר של מוזיקה, מוזיקה קאמרית, מוזיקה ליצירות סולו, ורבות מהן גם עבדו. למשל, שתי שלישיות לפסנתר, 1877 ו-1878, רביעת מיתרים, סונטה לצ'לו, סונטה לפסנתר, ובעצם הייתי יכול לומר, בהמשך הדרך, שטראוס מתחיל לפתח את כישוריו, לא רק ביצירות קטנות או קאמריות או יצירות סולו, אלא גם בסימפוניות. הסימפוניה הראשונה משנת 1880 והשנייה מ-1884 עדיין מראות לנו את שטראוס, נקרא לזה המוקדם. את היצירה שאנחנו שמענו עכשיו, למשל את ה שהיא בעצם איזושהי איזשהו יצירה סימפונית לפסנתר ולתזמורת. עכשיו זה נשמע כמו קונצ'רטו, כן? אבל זה לא היה בדיוק זה. הסימפוניק סטאדיז ליד שמאל ולפסנתר, שטראוס כותב את היצירה הזו בשנת 1928, ממה שנקרא אחד השלבים המאוחרים של המלחין. אבל בשנת 1885 שטראוס נפגש עם אלכסנדר ריטר, שהיה כנר ומלחין בולט, וגם היה הבעל של אחת מהאחייניות של ריכרד וגנר. הקשר הזה הייתה לו השפעה מאוד מאוד חשובה. בעצם שטראוס באותה תקופה היה, כמו שאנחנו אמרנו, די נעול בסגנון השמרני, הקלאסי, ואז הוא מתחיל לכתוב את הפואמות הסימפוניות. אותו ריטר הכיר לשטראוס גם את הכתיבה המסעית של וגנר. וגנר היה אולי, לא אולי, וגנר היה המלחין הפילוסופי ביותר שלפחות אני מכיר. והתעניין מאוד מאוד בפילוסופיה, בכתבים, ברעיונות. וכתב בעצמו, התקופה עצמה היא, אפשר לומר, איזושהי התקופה ההיסטורית בעצם שווגנר כותב, ואני לא מתכוון לכתביו האנטישמיים, אלא לכתביו תיאורטיים מוזיקליים. שטראוס הושפע מאוד מאוד, כפי שדי ידוע, מארתור שופנאואר, אבל עוד לפני כן, הוא הושפע הרבה יותר מהאידיאליזם הגרמני. בייחוד מפילוסוף שקראו לו פוירבך. ואלה בגדול היו שתי השפעות המאוד מאוד חזקות, השפעות הפילוסופיות של וגנר. ולהשפעות הפילוסופיות האלה היה חלק מאוד 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 חשוב בהתפתחותה של מה שנקרא יצירת האומנות הטוטלית, הגזמת קונצפרק. במובנים מסוימים, הפואמות הסימפוניות של שטראוס מושפעות מהרעיונות האלה, מהרעיונות הפילוסופיים, מהרעיונות חובקי העולם, מהצורך לתאר מאבקים רוחניים, לתאר דברים שבאמת קורים בחיים, לתאר אותם. וזה בא לידי ביטוי, כמובן במיוחד, ב-Also שפרח זרטוסטרה, כאמר זרטוסטרה, היצירה שנכתבה בעקבות הכה אמר זרתוסטרה של ניטשה בשנת 1896. אבל גם במוות וטרנספיגורציה, וגם לדעתי לפחות במטמורפוזות. אחת היצירות החשובות ששטראוס הלחין, שאנחנו נאזין לה עכשיו, מטמורפוזות. זה, זו, בעצם זה מחקר ל-23 כלי סולו למיתרים, והיא נכתבה ל-10 כינורות, ל-5 ויולות, ל-5 צ'לי ול-3 קונטרבאסים. אחת מהיצירות אפשר לומר החשובות הגדולות האחרונות ששטראוס הלחין בשנת 1845, ממש ככה עם סיום מלחמת העולם השנייה, והייתה לה יצירה הזו השפעה מאוד מאוד גדולה, בין השאר על, על, על כל מה שאתם יכולים לחשוב בעצם על, על זה מין, זה גם בגלל שהיא מעין איזשהו סיכום, הייתי יכול לומר, סיכום מלודי רעיונות. יש שם, אתם תמצאו רעיונות מהסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי ושל מאלר, ומההרואיקה של בטהובן, מאצל באך, מאצל מוצרט, מעין סיכום רעיוני של יצירתו של המלחין הגדול הזה. מטמורפוזות, כן? שינויים. ריכרד שטראוס.
הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM.
חדר חזרות. מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. עם אלעד אוזן.
ביי.